ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אז בואו נמשיך בעצם ממקום שעצרנו בפעם הקודמת. כשעיקר הנושא הוא בעצם ככה, עיקר הנושא שהיה לנו בפעם הקודמת היה היחס בין יהושע לבין משה, ובמילים אחרות החלל שנוצר בנפש של יהושע תוצאה ממותו של משה. ואז השאלה היא איך פותרים את זה, איך בעצם כאילו מייצרים את זה, איך יהושע מתמודד עם זה. בוא נראה את זה, אני רוצה שנראה את זה בתוך הפסוקים ככה שנפגש עם זה כמו שצריך, נלך עם זה צעד צעד. בוא נראה. ויהי אחרי מות משה, עבד השם.
זה גם רק בהערה, הוא לא מגיע לרמה של משה עד הסוף, לא?
מה?
רק בסוף כתוב, ויהי אחד לא נאמר מתיישב מיום לעבד השם.
נכון.
לרמת עבד השם, זה פעם שלושה כמו ככה, לא?
לא הבנתי, מה עבד...
יהושע הגיע לרמת עבד השם, רק בסוף.
נכון.
זאת כל ספר יהושע, יהושע יתקדם עד שהוא הגיע לרמת משה.
נכון. אז אנחנו עדיין בהתחלה, ובואו נראה את זה. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני. ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת. מה אני צריך את זה? כאילו, את העובדה שמשה עבדי מת, אנחנו יודעים, כאילו, יהושע שם לב לעובדה הזאת. הוא לא צריך תזכורות, ובטח לא נבואה, בטח לא ריבונו של עולם, לא צריך להגיד לו. האמת היא שזה לא שמשה עבדי מת.
לא שאני רוצה אותך יותר מעניין, פשוט משה מת מצטפש.
נכון.
אני
יכולה לקרוא את זה קצת איתי.
זה דרך אחד להסתכל על זה.
כן. כן, לא, זה אפשרי, רק... ולראות את זה בצורה קצת יותר רצינית, אבל נכון. משה עבדי מת, והאמת היא שגם משהו בתוכך יהושע. גם משהו בתוכך קצת חסר, לא קצת, מאוד חסר, האמת היא, סוג של קצת המנוע של החיים. מי שעד עכשיו נתן לך כוחות, מי שעד עכשיו נתן לך את האפשרות להתמודד עם אתגרי החיים, הוא נעלם. אז כמו נורה שנגמרה לה החשמל, היא חסרת כוחות, היא לא מסוגלת להתמודד, לא מסוגלת ל... אז ככה גם יהושע מרגיש, הוא כאילו חסר אונים, חסר כוחות. משה עבדי מת, והאמת היא אני גם לגמרי מודע לעובדה שגם משהו בתוכך מת, משהו בתוכך קצת חסר, משהו בתוכך אין בו, זה חלל שלעולם לא יחזור על עצמו, שזה לעולם לא יושלם. ואף על פי כן אני מצווה אותך את הדבר הבא, כלומר אף על פי שאני יודע שיש לך איזשהו קושי לא פשוט בנפש, אני בכל זאת מצווה אותך לאיזשהו ציווי מאוד גדול, מאוד דרמטי, ואנחנו נראה איך אנחנו נצליח לגשר על זה, למרות החיסרון שלך בנפש ולמרות המורכבות. ואתה, קום עבור את הירדן הזה. אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. דבר ראשון, אתה הולך לעשות צעד שמשה רבך לא עשה, לא היה מסוגל לעשות, היה אסור לו לעבור את הירדן. עכשיו כאילו צריך לתפוס את זה, משה הרב שלך, הרב שלך באופן הפרטי, אבל לא רק זה, אותו מנהיג שהולך להוציא עם עולם ממצרים, להכות את עשרת המכות, את המצרים, ולהיות מי שבסוף פרעו יגיע אליו הביתה באמצע הלילה, פרעו בפיג'מה באמצע הלילה, יבוא ויצוק לו, משה רבנו, משה צאו כבר! הוא, האדם החזק בעולם, יבוא למשה וישתחווה לו אפיים ארצה עד שהוא יסכים לצאת ממצרים. כלומר, זה האדם. זה האדם שלא רק זה, אלא גם יהושע בעצמו הלך איתו יד ביד, עלה איתו להר סיני, קיבל תורה. איזה אדם עצום, איזה אדם עליון, איזה אדם שהעולם כולו מקבל ממנו. משה קיבל תורה מסיני, וכולנו לומדים את התורה הזאת. אותה תורת משה נמצאת בעולם כולו, העירה לעולם כולו, מצוטטת בעולם כולו, היא משהו עצום. והנה אני, התלמיד, שתמיד היה מאחורי הקלעים, אני צריך עכשיו לעבור את הירדן הזה שהרב שלי לא עבר.
מסתם מגמה, פחות מתחבר ליהושע.
מה?
הרי כל ההורים של העם הזה מתו בחטא, שיהושע כביכול היה נגד.
נכון. זה פוקס על יושע שהוא ניצל, לא משנה אם מתאים.
מה אתה בא לומר בזה?
יושע וכלב, כביכול הם חיים, כל השאר מתו.
נכון.
זאת אומרת שכאילו הם אותו סרט מאותו דור אבוד. לא פייר, מה הם חיים ואבא שלנו מת?
הם צדיקים, ואבא שלי על אבא שלנו חתם.
אבל אני לא מדבר בזה על אבא שלו, הוא רואה את זה כאילו, יושע, בסדר.
נראה לי שהדור למד את המסור שלו, לא? מה אתה אומר? אבל רגע, זה אתה מיר בתור העולם הצדדית, נכון? זה לא...
לקום, שבאמת לא יודע, אני לא אפילו יושב מפחד הנגדם הזה, ואתה קום. למה לא ואתה עבור? מה יהיה שם לקום?
לא, זה בדיוק הנקודה. קום, אומרים למי ש...
ממש בר.
אין לו כוח לקום. קום כי אתה, אתה מרגיש מת. מרגיש מת כי האב שלך מת. כי עמך מקור חיים, כאילו זה היה, משם ינקתי, משם קיבלתי, מהשיעורים, מהלימוד המשותף, מרוח הקודש, אין, כל החיות שלי ממשה רבינו, והנה, וזה לא, נעלם, כן, צריך להגיד לי לקום. אגב, דיוק יפה. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה, מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנער הגדול, נער פרט, כל ארץ החיטים, ועד הים הגדול מבוא השמש, יהיה גבולכם. כלומר, אני מטיל עליך משימה ענקית. אתה רואה את כל ה-61 מלאכים האלו? את כל האימפריות הקטנות או גדולות שיש כאן, מול כולם אתה הולך להתמודד, מול כולם אתה הולך לנצח. עכשיו זה לא רק המסע הכיבושים, אנחנו יודעים איך זה, יהושע יודע טוב מאוד מה מנהיג ישראלי, מה מנהיג ישראלי צריך להתמודד. אגב, סתם דבר פשוט, אם על משה רבנו, המנהיג הגדול העצום המדהים של עם ישראל, אחד מהמנהיגים הכי גדולים שעמדו לעם ישראל במשך כל אלפי שנים האלו, אם עליו עמדו דתן ואבירם, מקורח ועדתו, ויררו פעם אחרי פעם אחרי פעם על ההנהגה שלו, איך אני יהושע הקטן, איך אני יעמוד מול העם הזה? מי אמר שאני אצליח? וזה היה עוד במדבר כשהכל היה עם עננים והכל היה וריבונו של עולם תמך בנו והכל היה מושלם כמעט, ולא היינו צריכים להילחם, ולמרות זאת היו את המשברים הפנימיים האלו. אני שאני צריך לעמוד מול 31 מלאכים, איך אני שומר על האחדות השורות? איך זה קורה?
זה יותר קל להילחם מול הכוח מבחוץ מאשר הכוח מבפנים.
אבל זה שיש מבחוץ קשיים, אתה מעצים את הקשיים מבפנים. במצבי לחץ מאוד קל להילחם אחד בשני ומרפקים ולהאשמות. בגללך יפתנו במלחמה, בגללך יפתנו במלחמה. זה הרבה יותר, זה מעצים את הקושי. כלומר, בכלל, שלמות העם. בסוף ספר יהושע הולך להסתיים בזה שיהושע חושש, חשש כבד מאוד מהעובדה שהולך להיות פיצול בעם בין עבר הירדן המזרחי למערבי. זה לא רק בני גד ובני ראובן, זה בכלל, מי אמר שהשבטים כאילו ישלימו אחד עם השני? מי אמר שהצבא יתפקד כמו שצריך? יתפקד
עם מלאכיה.
תה, זה כזה ברור.
אם יש מלחמה, אתה רואה פתאום כולם מיונים ביחד.
לפעמים כן, ולפעמים לצערנו הגדול לא, צוק איתן כן, אבל לדוגמה לבנון הראשונה לא?
כן, אבל אנחנו...
לבנון השנייה לא? נכון? לבנון הראשונה ולבנון השנייה לא? מלחמת יום כיפור, גם תוך כדי המלחמה התחילו האשמות. זה אמנם נכון, זה יש איזה טבע ישראלי כזה שכן להתאחד בשעת משבר וצרה, אבל לפעמים לא, לצערנו הרב. יהושע יודע שזה יכול לקרות. וכאלו חששות, ועוד המשימה היא, הגבולות גזרה הם כל כך רחבים, מהמדבר והלבנון הזה ועד הנער הגדול נער פרט, כל ארץ החיטים ועד הים הגדול מבוא השמש יגבולכם, כזה דבר עצוב. לא רק זה, מכל 31 הנסיכויות האלו, דע לך, לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי משה יהיה עמך, לא ארפך ולא אזורך. שימו לב, כאשר הייתי עם משה, זה כל הזמן השאלה. השאלה היא, האם אני יהושע הקטן שתמיד היה שם מאחורי הקלעים, האם גם אני, האם גם איתי אתה תהיה כמו שהיית עם משה רבנו?
אמרנו שבוע שש שעבר שיש 11 פעם את המשה העניין זה להחזיר פה את המוטיב המשה שאתה שם במדרגה של משה.
אבל הוא לא בינינו, הוא לא משה רבנו.
נפיר שם פסיכולוגיה, 11 פעם אמרנו את המילה משה בפרק.
אבל זה לא נכון, זה לא אמיתי, אני התלמיד, אני הקטן, אני עדיין בלי ניסיון הנגתי, אני עדיין לא עמדתי באף אחד מהמשברים האלו. אני לא הולך לדפוק על השולחן של פרעה ולהפוך לו שולחנות ולהגיד לו ששלח את עמי ויעבדוני.
מתי משה שולחת לנו?
אין נפקא מינה.
ברגע שאני מתחיל, הוא שלח לו שום מנשים, משתים שניים מנשים הרגלים. ואותו לשון שהיה את ממשה.
כן, אבל הרגע הוא...
כי הוא התגיע למדרגע של משה.
אבל הוא לא, מה זה, הוא לא, בוא נהיה אמיתי, מה זה, איך זה קורה? משה רבנו שם, במקומות, במחוזות עליונים, יהושע התלמיד, עכשיו עבר לנו, עכשיו עבר לקדמת הבמה.
המטרה של פסיכולוגיה של יהושע, זה לתת לו חזק ואמת, הוא לא אומר להם,
חזק ואמת. איך חזק ואמת? חזק ואמת צריך להיות אמיתי, לא בפיקציה. אנחנו לא באים ומשקרים. לא, אתה משה רבנו, הוא לא משה רבנו. הוא משרת, משה.
קשה לו להאמין שהוא עכשיו המנהיג.
מה זה קשה לו? כי הוא באמת לא, כי הוא באמת לא משה רבנו. זה באמת נכון. העם לא מאמין לו כמו שהוא מאמין במשה רבנו, ורק הולך לקרות, לקרות אחרי חציית הירדן.
אבל הוא תוצאה מאוד מאוד של משה.
מאוד קרובה, בסדר. אז הוא למדן גדול בבית המדרש. מי הכריע, מי יודע, מי מתייחס ליהושע בן נון כמו משה רבנו? אפילו הוא לא מתייחס אל עצמו כמו משה רבנו.
הוא לא את הבעיה, אז לסדר את היחד שלו לעצמו.
כן, אבל מה, זה לא, אנחנו לא נגיד, אנחנו לא נשקר אליו, נגיד לו, יהושע אחי, אתה משה רבנו, גבר.
חצי פעם וחוזר פעם משה.
בגלל ש... בגלל הטרגדיה הגדולה. בגלל הקושי הגדול, בגלל החיסרון הגדול.
לחזק אותו, שהוא כמו משה.
אני לא מבין איך זה, זה לא, זה כאילו לא אמיתי כזה.
בסוף לא, נהיה איתך כמו שהיינו עם משה. מה הקשר? נהיה איתך, מה הקשר עם משה?
כי משה המנהיג הגדול, ואתה המנהיג חדש וצעיר.
אבל כל חושב שמנהיג משה,
בכל זאת אנחנו נאמנים עליך.
לא מה להראות לו שבאמת, אתה כמו משה עכשיו. אף מישהו לא.
אז הוא לא.
לי זה פשט.
אבל הוא לא.
אז למה אומרים לו את זה?
שמי יש לנו משמעת? משמעת צבאית, אנחנו מוכנים, אנחנו מקבלים את מרות הרמטכ"ל, לא משנה כמה גדול הוא. אבל לא רק זה, לא רק זה, בואו רגע נלך לעוד צעד אחד קדימה. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. הביטוי הזה חזק ואמץ הוא ביטוי שאומרים אותו למי, כאילו למי אומרים חזק ואמץ, או למי אומרים תהיה חזק אחי? למי שלא חזק, נכון? למי שכאילו לא, למי שקשה לו, למי שמתלונן, למי שכאילו מורכב לו, לא פשוט לו. ודווקא מתוך המורכבות הזאת, אז אומרים לו, אחי, תהיה חזק אחי. כאילו, או במילים תנ"כיות, חזק ואמץ. אבל יש כאן איזה מורכבות, יהושע מרגיש קצת חסר, מה זה קצת? חסר אונים. וצריך לזכור, בסוף משה רבנו לא עמד באף אחד מהמשימות שהוא הולך לעמוד בהן. משימות אחרות, קשות, מורכבות, כל אחת המורכבות שלה, ומשה רבנו לא עמד בהם, לא נכנס לארץ, לא היה יכול לעמוד במורכבות האלו. הוא לא מנהיג ארץ ישראלי, ואתה, אני צריך להיות מנהיג ארץ ישראלי. איך זה קורה? מאיפה יבואו לי הכוחות האלו? מה יהיה המקור אנרגיה החילופי שלי? טוב? רצית לומר משהו? בוא נשים לב רגע למה הפתרון שריבונו של עולם מציע. איך באמת, מאיפה עושים את החזק ואמץ? החזק ואמץ מאוד...
אני חושב שזה לא פתרון אלא זה לאורך כל התנ"ך כולו. הוא לאורך כל המקורות שלנו.
מה אותו פתרון?
שמירת התורה.
אז בוא רגע נראה. בסדר? בוא נראה צעד צעד, בסדר? רק חזק ואמץ מאוד לשמור ולעשות, לשמור לעשות, ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. עד כאן ציווי מעשי. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, או לא מעשי, זה לימודי. והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. למה זה כל כך קריטי? כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל, בתור מנהיג לאומי של עם ישראל. כלומר, דבר מדהים. קיום התורה, קיום התורה ולימוד התורה בתור מקור אנרגיה למנהיג לאומי וצבאי של עם ישראל. סתם, זה דבר מדהים. את המשפט והגית בו יומם ולילה. איפה אנחנו מוצאים אותו הרבה פעמים כתוב? על סטנדרים בישיבה. אבל האמת היא שאמור להיות כתוב בשער של בעד אחד, זה המקור שלו. לא כתוב והגית בו יומם ולילה, לא נאמר את זה בספר משלי, ששם יש הרבה פרקים שמדברים בשבח התורה. יקר היה מפז ומפנינים, ועוד הרבה מאוד פסוקים מדהימים על שבח החוכמה, שבח התורה. ויש על זה כמעט ספר שלם, ספר משלי. והגית בו יומם ולילה, לא נאמר בהקשר הזה. זה נאמר בהקשר לאומי. אתה מנהיג, ואתה לא יודע איך לעמוד בזה. אין לך מקור חיות. אז בוא אני אגיד לך, תלמד תורה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך בגלל זה. כלומר, כי אתה תצליח דרכך, בתור מנהיג לאומי, זה המקום, זה המקור חיים שלך. עכשיו, זה מדהים, זה כל כך יהושע. יהושע הוא כל כך כזה. כי בינתיים שמשה רבנו היה בעיקר איש הנבואה, לעומת את יהושע מהרגע הראשון הוא אמנם שקוע עמוק עמוק בתוך העלה של תורה, אבל במלחמה הראשונה הוא הראשון שמוביל. אגב, שמתם לב לחלוקת התפקידים, מלחמת עמלק, מגיע עמלק, יהושע נלחם, ואיפה משה רבנו נמצא? שם, על ההר, גבוה, מנותק, עמוק בתוך עולם התפילה שלו והלימוד שלו, ושם הוא מתפלל להצלחה, אבל הוא נמצא שם. אגב, גם עכשיו יהושע נמצא פה ומשה רבנו נמצא שם. עכשיו לא על ההר, אבל הוא נמצא שם במרומים, מתפלל. ויהושע פה, הפעם לבד, הפעם הוא בחזית, בלי היכולת להסתכל אחורה על ההר ולראות את משה רבנו שם מרים את הידיים למעלה, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. הוא כבר לא שם, וכבר לא המצב. ועכשיו יהושע צריך, בעצם עומד באתגר שהוא צריך להיות שם במלחמה, כשמקור החיים שלו זה מקור החיים של הלימוד. הרב איננו, הלימוד קם לתחייה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, זה נאמר דווקא בהקשר לאומי. מדהים, יש כאן מדרש מדהים, 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 מדהים. אומר רשב"י על רק חזק ואמץ, גם שמתם לב, כתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. הזה, ולא איזה ספר תורה, חשבתי אולי קראים. מה, איזה ספר תורה עוד יש? שימו לב, דבר מדהים.
הזה אנחנו חוזרים, אולי אנחנו עכשיו משהו תורה, ספר תורה?
אמר רבי שמעון בן יוחאי, ספר משנה תורה הוא סגנו. בשעה שנגלה עליו, הקדוש ברוך הוא, מצאו יושב וספר משנה תורה בידו. אמר לו, חזק יהושע, אמץ יהושע, לא ימוש ספר התורה, הזה מפיך. שימו לב ממש באומר כאן, אומר דבר מדהים. יש, הוא לא למד עוד חלק בתורה, ספר ויקרא, כאילו בראשית על האבות, הוא למד דווקא ספר דברים, דווקא משנה תורה. במה ספר משנה תורה מיוחד מכל שאר התורה? משהו מיוחד זה בעובדה שהוא עסוק בנושאים לאומיים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ההיסטוריה שהייתה לנו, ומה שעתיד להיות לנו, ואיך, ועל מצוות של סנהדרין, כולם מרוכזות, או רובם ככולם, מרוכזות דווקא בספר דברים. והספר שבעצם משה רבנו מכין אותנו לכניסה לארץ. אז לכן רוב 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 העיסוק שלו זה בכלל לא בנושא פרט. מה שנמצא הרבה בויקרא והרבה בשמות, כל הנושאים האלו נמצאים שם, בפרשת משפטים וכל כך הרבה פרשיות, אבל ספר דברים עסוק בעיקר בדברים הלאומיים. יהושע בדיוק באותו זמן היה עסוק בספר דברים. לא רק בגלל שבדיוק באותו זמן הוא היה שקוע בספר דברים, אלא הוא ספר דברים. הוא ספר דברים מהלך. איך תורה היא לא נשארת רק בבית מדרש, אלא איך היא תורה לאומית, אומה תורנית, איך זה משולב אחד בשני, איך זה נהיה דבר אחד שאתה לא יכול להפריד ביניהם. כאילו, זה ממש אותו דבר. ואי אפשר כאילו לנתק בין זה לבין זה, זה אותו סיפור בדיוק. זה לא, אי אפשר לוותר על זה בשביל זה או זה, אין כזה דבר, זה אותו ערך. תורה לאומית, אומה בשביל תורה, או במילים אחרות, ממלכת כהנים. גוי קדוש. הגוי בעצם גויותו, בעצם לאומיותו, זה קודש. ויהושע הוא התלמיד הגדול, שיודע איך הרב הגדול, שיודע איך ללמד אותנו את זה, שיודע איך לפתח את זה, איך לחיות את זה. שימו לב, פרשייה מדהימה. זאת הסיבה, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. זו אמירה מזעזעת. מה פשוט כחוט השערה? לכל צדיק יש את הנקודה המסיימת שלו, את הנקודה שבה אין, שם הוא פותח מבעירים, שם הוא פורח, בנקודה הזאת הוא אין, זה הוא. יהושע זה הנקודה שלו. איך תורה ואומה זה אותו דבר ממש. אגב, שמתם לב מי אמר את המדרש הזה? רשב"י. רשב"י, איש הסודות. האיש הנפטרות. הוא דווקא מי שיודע איך לחשוף את הסוד של יהושע. עכשיו, זאת הסיבה שבגללה ריבונו של עולם, בגלל שזה הסוד של יהושע בינון, אז ריבונו של עולם גם מוכיח את יהושע, הפעם היחידה שאנחנו נפגוש, שריבונו של עולם יוכיח את יהושע, זה בדיוק יהיה סביב זה, סביב הנושא הזה. על האם התורה היא האומה, והאומה היא התורה, והכל אותו דבר. פרק ה', תוך כדי המצור על יריחו. פרק ה' פסוק י"ג, דבר מדהים, תחשבו על הסיטואציה, והיא בהיות יהושע ביריחו, הוא בחפק, סביבו המחתים והמגדים וכולם, והכל רוחש שם, ויש את המצור וכולם באיקון, כולם במצב מלחמה, זה המצב, זה הסיטואציה. לפתע יהושע עושה דבר מפתיע, שתי פעולות, וישא עיניו וירא. שמתם לב? יש ויישא עיניו ויש וירא, זה שני דברים שונים. ויישא עיניו זה לא ויסתכל, יש פועל כזה ויסתכל. ויישא עיניו זה לקחת את העיניים ולשאת אותם, להרים אותם, להרים אותם לא לגובה פיזי אלא לגובה רוחני. ויישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו מרחוק. זה היכולת לא להיות שקוע בחיים הפרטיים שלך, אלא להטיס את העיניים למעלה. יהושע בן נון מסוגל לשאת את העיניים ולראות משהו שהוא חיזיון מוזר, חיזיון שחייבים לעמוד עליו. והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. מה קורה כשאתם רואים בן אדם עם קלצ'ניקוב דרוך מכוון לכיוונכם? ובמקרה יש לכם גם M16, מה אתם עושים? הדבר הכי פשוט, דורכים, שולפים ונראה מי מחסל ראשון. אבל משום יהושע בן נון, אף על פי שהוא רואה משהו כזה, הוא רואה איש, הוא לא רואה מלאך, הוא רואה איש עומד נגדו וחרבו שלופה בידו, אף על פי שזה מה שהוא רואה, הוא בכל זאת משהו שם קצת מוזר לו, ולכן עושה את הדבר הבא. והלך יהושע אליו ויאמר לו, לאותו איש, הוא בינתיים לא יודע שהוא מלאך, הלנו אתה אם נצרנו. אגב, השאלה הזאת עומדת עדיין באוויר. גם בסוף הפרשייה אנחנו עדיין צריך לשאול, האם המלאך הזה הוא עלינו או לצרנו? מה הוא בדיוק אמר? מה הוא בדיוק עשה שם? אבל שימו לב, והוא אומר, לא, כי אני שר צבא השם, אתה ואתי. והוא אומר, לא, אני שר צבא השם, אני שר הביטחון של ריבונו של עולם, אני אחראי על צבאות השם. ומשום מה המושג הזה, אתה באתי, על מה זה, צריך לעמוד על זה. אבל ויפול יהושע לפניו, שימו לב על התגובה, ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו, ואומר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? מה הבשורה שאתה רוצה לומר לנו? מלאך, בכל זאת, שר צבא השם. במקרה הזה זה מיכאל. מיכאל בא לדבר עם ריבונו, עם יהושע, התגלות מלאכית, מה המלאך רוצה להגיד? ואומר שר צבא השם אל יהושע, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ואז יהושע כן, את של נעליך מעל רגליך אני מכיר מאוד מקום באחד בתורה, ושם זה היה סך הכל פתיח, יש סנה בוער באש, ריבונו של עולם רוצה לדבר עם משה רבנו, של נעליך מעל רגליך כי זה מקום קדוש, ועכשיו בוא נתחיל לדבר. אבל אנחנו בכלל לא בא להגיד לו שום דבר, כל מה שהוא בא להגיד זה רק תוריד את הנעליים שלך, בגלל שאתה עומד על מקום קדוש. מה? איפה יהושע בנו נמצא? בחפק. של נעליך מעל רגליך, כי החפק זה מקום קדוש. ולכן איך ייתכן שביטלת תורה? אומרת הגמרא בעירובין סמכת, אומרת הגמרא, מה זה מסבירה, מה זה הגמרא, מה זה הפשט, מה הפשט שאתה באתי? עזבו כרגע את הדרוש, אבל אומר, ביטלתם תורה. איך זה קרה שלא למדתם תורה? היה לכם כמה דקות של הפסקה בחפק? מה, איך תורה לא היה? איך לא היה שם איזה משהו? קצת, איזה וורט, איזה משהו על פסח, איזה, באמת היה רגע לפני פסח. איזה משהו, קצת, תגידו, איזה חידוש על ליל הסדר. עכשיו, מה אין לי עם מיכאל? אם מיכאל לא היה עסוק באותו רגע? מה היה כל כך דחוף לו? אגב, יהושע בן נון גם באמת עושה את זה. תם, דבר מדהים. הוא באמת, הוא לומד מזה לקח. בקרב הבא, זה בדיוק מה שהוא הולך לעשות. וזה מדהים התיאור. פרק ח', פסוק י' ג', זה באמצע העי, באמצע הקרב על העי. בפעם השנייה הם נכשלו, עכשיו זה חוזר, עכשיו הם עסוקים לבנות את זה מחדש, לעשות את הקרב שוב, ועכשיו יש מתח באוויר, יש לחץ, כאילו הם לא יודעים, הם ינצחו, אם הם יפסידו, אם זה שוב יהיה הפסד נורא כמו שהיה, יש לחץ. ועד דווקא בהקשר הזה, וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. אומרת הגמרא, לנבום מלמד שלן בעומקה, אמר רבי יוחנן, מלמד שלן בעומקה של הלכה. לן בעומקה של הלכה זה לא וורט על פסח. לן בעומקה של הלכה, הוא היה באמצע חקירה בעיון, בסברה עמוקה בקצות ומחלוקת עם הנתיבות. זה לן בעומקה של הלכה. עכשיו, דוגרי בינינו, איך עושים את זה? איך מגיעים למצב שבו אתה באמצע החפק, אתה באמצע מתח מבצעי, אמיתי, יש לך אחריות על הכתפיים, אתה רמטכ"ל, אתה לא בחור ישיבה שסתם פה במקרה, בטעות, לא יודע מה, איכשהו נקלט על שדה הקרב, אתה יש אחריות מבצעית על הכתפיים שלך, איך אתה לא במקה של הלכה? מבחינה נפשית, יהושע בעצם לומד את הלקח שמיכאל המלאך לימד אותו, אומר לו, זה התורה שלך, תורה לאומית, היכולת להיות עמוק עמוק בתוך מסגרת לאומית, ובאותו זמן להיות לגמרי עמוק בתוך מסגרת של לימוד, והגית בו יומם ולילה, ולא ימוש ספר התורה הזה, לא ימוש, לא יהיה שנייה, לא רגע, לא דקה, לא כלום, לא ימוש. היכולת הזאת בנויה מזה שאצלך בנפש זה אותו דבר. אין לך, זה לא שאתה בצבא כאילו שיש וושך ובישיבה, כי אנחנו בסך הכל דוסים וזה, וזה דבר נחמד. לא, אותה קדושה בדיוק, אותו מצב רוח, אותה פרצוף, אותו יחס, אותה גישה בשדה הקרב ובישיבה. אין שום הבדל, אתה חי באותו מישור, אין שום הבחנה ביניהם. ומבחינתך, כן, אם יש כמה דקות של הפסקה, למה לא לנו במקה של הלכה? אתה כל הזמן עסוק בזה. בדיוק כמו שאם אתה באמצע לקיים מצוות, מצוות סוכה או לולב או ציצית או אלף אחת מצוות, אתה ממשיך לך, אתה משתלב לך טוב מאוד עם לימוד תורה. אז למה במצווה הזאת לא? מה כזה שונה? יהושע, זה בדיוק נקודת החידוש שלו. זה בדיוק אחד מהסיפורים. לא ימוש דווקא ספר התורה הזה דווקא מפיך. אתה בן אדם הכל כך מיוחד, אתה יהושע בן נון, זה מה שמאפיין אותך, זה מה שמייחד אותך, את זה אתה צריך להציג. אתה רוצה לדעת מה יהיה מקור הכוחות שלך, מה יהיה מקור הכוח שלך עכשיו כשיש לך חלל בנפש, כשהרב שלך נעלם, אתה יודע מה יהיה מקור הכוח שלך? תורה. תורה רק בגוון הלאומי שלה. לא תורה שעסוקה, לא העיסוק דווקא ב תפילין או ציצית או אלף אחת מצוות פרטיות, כולם חשובות, כולם קדושות, כולם נפלאות, אלא תורה שמצליחה לחיות אומה, שמצליחה לתת לך כוחות בתור מנהיג לאומי להתמודד עם כל המורכבויות שעוד עתיד, עם כל המורכבויות והבעיות שעוד עתידות להיות בכניסה לארץ. זה הסיפור שלך, זה החידוש שלך, זה היופי שלך. לך עם זה. איך ייתכן שהיה לך איזה צד מסוים, איזה פעם אחת מסוימת שזה לא היה לגמרי? אגב, הרד"ק מעיר כאן הערה מדהימה. אומר, הרי, לא הבנתי, למה להוכיח אותו על ביטול תורה? זמן מלחמה לחוד, וזמן לימוד לחוד. אומר, דבר הגיוני מאוד.
לא, הוא לא צריך להתגייס, הוא צריך ללמוד תורה, לא?
כן, טוב. אבל חז"ל לא אומרים ככה, נכון? חז"ל לא אומרים את הדבר הזה, אלא כן, הוכיח אותו על ביטול תורה. למה? מסיבה מאוד פשוטה. לא, הזמן הוא לא לחוד. יכול להיות שיש לך פני, שאין לך פנאי, יכול להיות. אבל מבחינת העמדת נפש, זה אותו דבר. בדיוק כמו שבאמצע תפילה, אם תיאורטית יש הפסקה, אתה יכול ללמוד תורה מבחינה נפשית, אז למה באמצע אימון לא? אז מה אם יש שריקות כדורים באוויר? אז מה? זה מצווה. זה מצווה. מה?
זה מצוות הארץ. אתם חושבים שזה היה בלילה, ככה מתרצים.
נו, מה?
אבל לא מצרוך נגיד, ככה מתרצים את זה הרי.
שמה?
לא היה סכנת באותו רגע, אתה מחפק, כולם מתרצים את זה, הרב צבודה של מצוות הארץ, זה היה בלילה. בלילה הוא ישב, נרגע, אחרי
זה נגמר. היו כמה דקות, אבל בסדר, אמרתי, זה עמדת נפש. זה לא שאלת הזמן.
אני מבין את העם הסבור, אבל למה אתה אומר את זה? לפי מה? לפי איזה דיוק שאני מבין את זה ככה? כי בפרק במלכה עם האי הוא לן ביום.
כן, זה הרי הגמרא מביאה את זה. שזה התשובה. מיד ויהלן שם בעמק.
לא, כאילו, הפרידה לא תקדה ככה.
מה זאת אומרת? ברור שמה שהיה זה היה קצת זמן פנוי, אבל בזמן הריק הזה, זה שטח אפור. זה לא לחימה ממש, בלחימה ממש...
הוא מקבל לומר פה שבעצם יהושע בא לבצעת את הנהגה של צבא ותורה.
של תורה שהיא לאומית, של אומה שהיא תורנית, שאין שני דברים. דבר אחד.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.